אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
שלום יורם. שלומך, אני קצת במרחקים.
לגמרי, כן. מתחברת אלינו בזום.
יוק.
כן.
אז אנחנו כרוח הימים האלה, אנחנו מנסים לעשות עוד מקבץ של שיחות שנוגע בנושאים שעלו בזמן האחרון בצורה קשורה אולי לאירועים, אבל לא בהכרח רק בהקשר הזה. והנושא שלנו הפעם הוא הקיבוץ.
אכן, הקיבוץ. ואנחנו חושבים הרבה על הקיבוצים, על הקיבוצים שנפגעו, על הקיבוצים שמפונים. הקיבוץ חזר לשיח בנסיבות גם של גם קשות אבל גם של עוצמה וכוח וגאווה, ולכן בחרנו את הנושא הזה. ויש לנו ארבעה אורחים כרגיל, והשיחה הראשונה תהיה עם קולגה שלנו, קולגה אהובה שלנו, פרופסור אביבה חלמיש. פרופסור חלמיש היא פרופסור אמריטה אצלנו באוניברסיטה הפתוחה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות. תחומי המחקר שלהם, תולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, בדגש על עלייה, ההפלה, הקיבוץ והשמאל הציוני. היא ערכה יחד עם צבי צמרת את הקובץ הקיבוץ, 100 השנים הראשונות שיצאה בהוצאת יד יצחק בן צבי, וחיברה את הביוגרפיה של מאיר יערי. יש עוד הרבה מה לספר על אביבה, אבל נוסיף עוד רק שהייתה חברת קיבוץ להב, וברוכה הבאה אביבה.
שלום לכם, תודה שהזמנתם אותי.
טוב לראות אותך, ובאמת כהיסטוריונית שמסתכלת על תודות הקיבוץ, מאיפה, מה הבסיס, מה הדבר שחשוב להבין כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הקיבוצים?
אני אתחיל אולי מהסוף, בהקשר לדברים שאתם אמרתם בפתיחה, שהידיעות על מותו של הקיבוץ שהסתובבו בשטח עד לאחרונה, היו גם מוקדמות וגם מוגזמות.
בהחלט.
עכשיו, הקיבוץ קם בנסיבות היסטוריות מסוימות, ובאמת יש מתח במחקר ובשיח על הקיבוץ, האם הוא תוצאה של נסיבות או תוצאה של אידיאולוגיה. התפיסה שלי שהקיבוץ קם בכורח נסיבות, נתחיל מהקיבוצים הראשונים בתקופת העלייה השנייה, שבעצם זה היה פתרון עולים שהגיעו מאירופה, רצו לבוא לארץ ישראל, לעבוד כפועלים, להקים פה פרולטריון, והם ראו שבמצב התעסוקה בארץ ישראל, הם לא מסוגלים להתחרות עם הפועל הערבי, ולהגיע לרמת חיים סבירה מבחינתם, ואז בעצם נוצר הקשר בין החבורה הזו לבין ההסתדרות הציונית, קשר שהמשיך אחר כך לאורך השנים, של הקמת יישובים חקלאיים נפרדים, שהאנשים האלה, מקימים קיבוץ, מקימים קבוצה, בהתחלה זה קבוצה, ומקיימים את אורח החיים שלהם, ובמשך השנים נוצרו כמה וכמה צורות של קיבוץ, קיבוץ, הקבוצה שהיא יותר קבוצה אינטימית, של קשר קרוב בין החברים, לעומת זה ישנו הקיבוץ המאוחד, הגדול, הפתוח, ושמקבל, אפשר להגיד, כל דכפין, ובאמצע ישנו הקיבוץ הארצי, משלב בין הרצון לשמור על הקיבוץ כמסגרת אינטימית של חברים שיש ביניהם קשר חברי, לבין היכולת לקיים את הקיבוץ כיחידה כלכלית, וגם לאפשר לקיבוץ לשלוח אנשים מתוכו לפעילויות ושליחויות מחוץ לקיבוץ, בתנועה הקיבוצית, בתחומי ביטחון וכן הלאה. עכשיו, אחד היתרונות של התנועה, של הקיבוץ הוא ש עם השנים הוא ידע להתאים את עצמו לשינויים. עכשיו, יש כאלה שמסתכלים על זה אולי בשלילה, אבל העובדה שהקיבוץ עם השנים, לאחר קום המדינה, אולי נתעכב את זה אחר כך יותר, ומאוחר יותר עם המשבר הכלכלי באמצע שנות ה-80 ואילך, עברו תהליכים שונים, בעוצמות שונות, דרגות שונות של הפרטה, ובאופן כזה הם הצליחו להמשיך לקיים את העקרונות הבסיסיים של הקיבוץ, אבל תוך התאמה לשינויים שחלו עם השנים.
אז בואי באמת,
אז אולי תגידי לנו, אביבה, מהם העקרונות הבסיסיים של הקיבוץ?
טוב, אני חושבת שקודם כל אנחנו מדברים על חברה שיש בה שוויון מוחלט. מדובר על פי הסיסמה, מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו, מדבר על היעדר, שאין לה חברים רכוש פרטי, מדובר ברמה האידיאולוגית, בשילוב של ציונות וסוציאליזם, עם מה שגם היו אומרים פרימת, קדימות, תמיד לאגף הציוני, והדבר נוסף, העניין של החינוך, שהחינוך הוא משותף, דרך אגב, גם זה כתוצאה מנסיבות, זה התחיל מבית גניה, כשהתחילו נולדו הילדים הראשונים, והתברר שכדי לאפשר לנשים להיות שותפות מלאות, גם בתחום העבודה וגם בתחום הפעילות החברתית והתרבותית, עברו ללינה משותפת, שאחר כך, סביב זה אחר כך פיתחו כל מיני תיאוריות חינוכיות, וזה אחד מהעקרונות של הקיבוץ, העניין של החינוך המשותף. מדובר בנוסף לכך, של מבחינה חברתית וכלכלית, זאת חברה שלא אין בה ניצול של החברים, ואין גם ניצול של כוחות חיצוניים, שזה דבר שבתקופת ראשית שנות המדינה גרם לבעיות בנושא של עבודה שכירה. אני חושבת שעל קצה המזלג ניסיתי לתת את העקרונות.
כן, כן, זה מאוד יפה, וגם רואים איך בעקרונות שהצגת, יש ערבוב מורכב בין החברתי לבין הכלכלי, כאשר הכלכלי כמובן הוא חברתי, אבל כבר כאן בא לידי ביטוי, באים לידי ביטוי המתחים שאחר כך אנחנו רואים אותם יוצרים שאלות, יוצרים התלבטויות, יוצרים מחלוקות ופערים.
תראה, העניין הזה של הקיבוץ הוא יחידה, אחד הדברים שמאפיין את הקיבוץ, שהקיבוץ זה מסגרת חיים טוטלית, לא טוטליטרית, טוטלית, שמקיפה את כל תחומי החיים, חיי החברה, חיי התרבות, הכלכלה, בקיבוץ ארצי גם את הפן הפוליטי. עכשיו, הקיבוץ הוא גוף שצריך להתקיים מבחינה כלכלית, ובעצם הוא התחיל כחברה חקלאית, אגררית, כחלק מהרעיון הציוני של חזרה לאדמה, וחלק מהתהליך אולי של יצירת יהודי חדש, או עברי חדש, אבל עם השנים, היה צורך לעשות שינויים, גם בהיבט הכלכלי, ומה שקורה בשנות ה-60, אני קוראת לזה המהפכה התעשייתית, שעברה לקיבוץ, שהכניסו יותר ויותר ענפי כלכלה, וענפי תעשייה, כולל הייטק בהמשך, וגם ענפים נוספים כמו תיירות וכן הלאה, שזה בעצם התאמה של הקיבוץ לצורך להתקיים מבחינה כלכלית, ובסופו של דבר הדברים האלה גם תרמו לתהליכים אחר כך של ההפרטה, כלומר ברגע שנכנס, באופן בסיסי חברה אגררית היא יותר מתאימה לשוויוניות, לאגליטריות. ברגע שנכנס העניין התעשייתי ומתחילה איזושהי היררכיה, התחילו להיכנס גם האלמנטים האלה לתוך חיי הכלכלה והחברה של הקיבוץ, עוד לפני שהתחילה ההפרטה.
בגלל שמפעל מחייב איזושהי היררכיה.
כן, ניהולית. יש ניהול, ואז גם ישנו הצורך מהסיסמה שאמרתי בהתחלה, לא סיסמה, העיקרון, מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו, התחילו בכל זאת איזשהו דברים, מה שנקרא שכר דיפרנציאלי, כלומר, יש ליצור יותר קשר בין ההשקעה לתמורה, כלומר, מי שעובד בתפקידים ניהוליים, תורם יותר לכלכלה של הקיבוץ, גם יש לו תגמול גדול, רב יותר. יחד עם זה, הקיבוץ לכל אורך הדרך, פיתח מנגנונים, לא ליצור פער כלכלי רחב מדי, וגם כאשר הוא עבר את תהליכי ההפרטה, אז התחומים של חינוך, רווחה ובריאות, עדיין נשארים במידה רבה באחריות הכלל, והם גם יצרו את הדבר שנקרא רשת ביטחון, כלומר, ליצור מצב שהקיבוץ תומך מבחינה כלכלית בחברים שההכנסות שלהם לא מגיעות לאיזשהו מינימום מסוים.
מרתק. אז קפצנו בשנות ה-60, מצד קודם בכל זאת לדבר על תקופת קום המדינה והתפקיד הייחודי של הקיבוצים, גם בלחימה, גם בקביעת הגבולות.
כן, עכשיו העניין הוא כזה שהתרומה של הקיבוץ למאבק, להקמת המדינה, היא מעל ומעבר למשקל הדמוגרפי שלו. וצריך לזכור שב-48, עם קום המדינה, הקיבוץ היה בשיא גודל הדמוגרפי היחסי שלו, כן? היה 7.5% מהאוכלוסייה. במשך השנים זה הלך וירד. אבל התרומה של הקיבוץ להתפתחות, מה שנקרא, הבית הלאומי היהודי, בהתיישבות, בעלייה, הקיבוץ היה סוכן קליטה אולי מספר אחד. במידה מסוימת דיברו על כך שהקיבוץ הוא אולי תחנת רכבת, כלומר אנשים באים, נשארים שם זמן קצר כמעט כמרכז קליטה, ובסופו של דבר לא בהכרח נשארים, אבל הקיבוץ היה סוכן קליטה חשוב, לקיבוץ הייתה תרומה אדירה בתחומי הביטחון, גם בהקשר ההתיישבותי של נוכחות טריטוריאלית, שבסופו של דבר במידה מסוימת תרמה לקביעת הגבולות של המדינה, וגם ביכולת של חברי הקיבוצים להשתתף בפורמציות שונות, בפלמ"ח, בהגנה, מעל ומעבר למשקלם הדמוגרפי, והיכולת לשלוח פעילים או שליחים אל מחוץ לקיבוץ, מתוך הידיעה שהשליח יוצא, אבל משפחתו לא נפגעת מכך, כי הקיבוץ דואג. וכמובן הדברים הגיעו לשיא בתקופת מלחמת 1948, החלק הראשון של המלחמה, והמשך בחלק השני לאחר הפלישה של צבאות ערב, וישנם שמות שאי אפשר בלעדיהם לדבר על מלחמת העצמאות, כמו נירים, נגבה, יד מרדכי, דגניה וכן הלאה. עכשיו, מה שקרה לאחר קום המדינה, זה שבעצם חלק ניכר מהתפקידים של הקיבוץ, שהוא מילא אותם בתקופת היישוב, שזאת הייתה חברה וולונטרית, חלק ניכר מהתפקידים הלכו למדינה, לממלכה, ממלכתיות, ובמידה רבה, חלק מהתפקידים שהקיבוץ מילא לפני קום המדינה, בעצם נטלו ממנו. הייתי אומרת, השינוי החשוב ביותר והמכריע שקרה לקיבוץ לאחר קום המדינה, זה הנושא של קליטת העלייה. עכשיו, נהוג לדון בדברים האלה ברמה של האשמות וכן הלאה, אני מציע שנסתכל על זה בגובה העיניים של התקופה, ובלי לא האשמות ולא התנצלויות.
זה העוצמה של היסטוריונית, כן.
צריך קודם כל לזכור, שבשלוש השנים וחצי של המדינה הראשונות, הגיעו לארץ 700,000 עולים. בכל התנועה הקיבוצית באותה תקופה, היו 50,000 נפשות. כלומר, באופן דמוגרפי, כן. פשוט הקיבוץ לא היה מסוגל לקלוט עלייה בסדר גודל כזה. ונוצרו גם, הייתי אומרת, סיבות נוספות שהקיבוץ, מצד אחד, הקיבוץ לא התאים לחלק ניכר מהעולים, אם בגלל שהם מסורתיים, אם בגלל שהם באו ממדינות שהקיבוץ הזכיר להם קולחוז, שהם לא כל כך מתלהבים ממנו, וגם בעצם העולים, ניצולי השואה, וגם חלק גדול מהעולים מארצות האחרות, מה שהם רצו זה להקים משפחות, או לקומם את המשפחות שלהם, ולדאוג לרווחתם. צריך לזכור גם שבראשית שנות המדינה, רמת החיים בקיבוץ הייתה יותר נמוכה מאשר הממוצע מחוץ לקיבוץ. ומצד שני, מבחינת הקיבוץ, מעבר לעובדה שלא היה יכול לקלוט את האנשים הללו ברמה, מבחינה דמוגרפית, אפשר להגיד שהקיבוץ והעולים החדשים לא התאימו זה לזה. כי בתקופה של תקופת המנדט וכן הלאה, רוב חברי הקיבוצים באמת באו, הצטרפו כתוצאה מהעלייה, אבל רובם היו קודם חברי תנועות נוער, עברו הכשרה, גם רעיונית, גם לעבודה וכן הלאה, והקליטה שלהם הייתה כמעט טבעית, הייתה תחושה של סולידריות וקשר בין חברי התנועה בחוץ לארץ לחברי הקיבוצים בארץ. וצריך לזכור ש קליטה בקיבוץ היא שונה מאשר קליטה בצורות חברתיות אחרות, כי זה כמעט כמו להכניס אדם למשפחה. דבר נוסף שקרה לאחר קום המדינה, זה שהקיבוץ שבעצם היה החלוץ ביצירת אזורי התיישבות חדשים, חדל להיות צורת ההתיישבות מספר אחת, הכפרית, כשאת מקומו תפס המושב. אז מה שבאמת קרה, שעם קום המדינה חלה ירידה הייתי אומרת ככה, חל צמצום בתפקידים שהקיבוץ יכול היה למלא, חל הירידה, הייתי אומרת, ביוקרה של הקיבוץ, ובסטטוס שלו החברתי, כי בתקופת המנדט, בעצם הקיבוץ היה בראש הסולם של האתוס הציוני, או היישובי, ולאחר קום המדינה, בעצם חלה ירידה במעמדו, במעמד וביוקרה, וחלו תהליכים שונים הגבילו, הקטינו את ההשפעה של הקיבוץ על כלל החברה.
כן.
אני הייתי רוצה לשאול כאן שאלה, אביבה, את אמרת בהתחלת השיחה, שאת רואה בקיבוץ יותר תוצאה של הנסיבות, ופחות מהתוצאה של האידיאולוגיה, ואני חושבת שהסברת את זה יפה מאוד. אבל די מהר, בשנות ה-50, אנחנו רואים קיבוצים שנקראים על בסיס אידיאולוגי, נקראים בעין, נכון? זאת אומרת, כאשר קיבוצים התפצלו, על בסיס שאלות שהן היו רעיוניות, זאת אומרת, בקיבוץ הנושא הזה בהחלט הייתה לו נוכחות משמעותית, זאת אומרת, זה יותר ממשפחה, זה יותר מקהילה כלכלית, יש פה גם משהו שמצד אחד הוא אולי כוכב צפון, מצד שני, אם לא כולם מסכימים שזה הצפון, נוצרו שם מתחים מאוד גדולים בהקשר הזה.
כן, אני אתן לכם תשובה, שאולי יהיו בה אולי איזה שהם סתירות פנימיות. קודם כל, כשדיברתי על ירידת כוחו של הקיבוץ, או היוקרה וההשפעה שלו לאחר קום המדינה, צריך לזכור באמת שבתקופה שבה המשימה העיקרית והחשובה לאחר שהסתיימה המלחמה, הייתה קליטת העלייה. והקיבוץ נשאר בשולי הדרך, כמו שטבנקין אמר, יש גשם, גשם נדבות, אבל בקרמנו, הקרמים שלנו יבשים. בתקופה הזו, מעבר לכל הדברים שאמרתי קודם, הקיבוץ היה עסוק, קודם כל, בלהחליט לגבי עצמו, האם הוא ממשיך, אני מרגישה כאן אלמנט נוסף, האם הקיבוץ הוא מטרה או אמצעי? כלומר, האם להמשיך לעבור, להיות בעצם אמצעי לקידום מטרות לאומיות, חברתיות, מעמדיות, או שהגיע הזמן, אוקיי, קצת ננוח לעשות לביתנו, ולראות בקיבוץ מטרה כמסגרת חיים שיש לה זכות קיום בפני עצמה. אז זה דבר אחד שהקיבוצים עסקו, ומצד שני, באמת עסקו בכל הנושא הזה של היחס לברית המועצות, וכל ההיבטים שהיו לכך. אני אגיד לכם בתור בדיחה שמספרים שזוג חברים התחתנו, הוא היה מקיבוץ רוחמה, והיא מקיבוץ דן, ומתלבטו באיזה קיבוץ לגור. ובסופו של דבר אמרו, אנחנו נגור בקיבוץ דן, כי כשהצבא האדום יבוא, אנחנו נהיה קרובים יותר כדי להצטרף אליו. אז זה היה העניין. עכשיו, באמת מה שקרה, שבקיבוץ המאוחד, שלא הייתה פה בו, מה שנקרא קולקטיביות רעיונית, ואנשים היו שייכים למפלגות שונות, הקיבוץ המאוחד באמת היה בו פילוג, ובקיבוץ הארצי הייתה תופעה של סילוק או עזיבה או גירוש של חברים בגלל עכשיו אני אדייק, בגלל הניסיון להתארגן סביב היחס לברית המועצות. עכשיו תמי, בהקשר למה שאת אמרת, נכון הוא שמדובר על כך שהיה כאן משברים שקשה להסביר אותם, איך עניינים אידיאולוגיים גרמו לקריאת משפחות. אבל ככל שמתקדם המחקר, אני למשל הנחיתי עבודת דוקטור של מישהו שבדק 8 קיבוצים, 3 של הקיבוץ המאוחד ו5 של הקיבוץ הארצי, ובדק מה קרה שם בתהליכי השמלה, וחלק ניכר מהתהליכים האלה בעצם היו תהליכים חברתיים בתוך הקיבוץ, מאבקי כוח בין הנהגה הארצית לבין ההנהגה המקומית, מאבקי כוח בתוך הקיבוץ. כלומר, גם במקרה הזה צריך לקחת את העניין האידיאולוגי בפרופורציות, ולא לראות בו את הגורם היחיד. אם הוא המכריע או לא, זה יותר מה של התוכנית הזו הפעם. אבל באמת יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לתפוס את עוצמת הרגשות שגרמו ויכוחים כביכול אידיאולוגיים. עכשיו אני רוצה להדגיש שמבחינת ההנהגה של התנועות, הסכנה בהתארגנות הזו של אנשים סביב העניין של היחס לברית המועצות, זה היה פחות העניין האידיאולוגי, ויותר החשש להתארגנות פוליטית של בתוך הקיבוץ, על בסיס ההדה לברית המועצות, וזה דבר שהיה יכול לפרק את הקיבוץ מבפנים. כלומר, החשש של ההנהגה היה יותר ארגוני מאשר רעיוני.
זה מאוד מעניין, מה שעולה ממה שאת מדברת עליו, גם העקרונות וגם איך שהם מתממשים במציאות, מדגיש את העובדה שחלק מהרעיונות של הקיבוץ, שזה רעיונות שזכו ועדיין זוכים לסקרנות ועניין בכל העולם, נוגעים בדברים מאוד עמוקים של המהות שלנו כבני אדם, ומנסים קצת לשנות, קצת לעשות שם משהו שהוא אולי נכון יותר, אולי צודק יותר, ונתקלים במציאות, המציאות של האדם כפרט, המציאות של האדם כאדם, כיצור חברתי, כיצור כלכלי. איך, ואני חושב שאחד מהביטויים שקיבל הכי הרבה תהודה, זה באמת הנושא הזה של הלינה המשותפת, של שילדים לא ישנים עם הוריהם. אז איך באמת היית מסתכלת על ההתנגשות הזו?
תראו, קודם כל, צריך להבין, עם כל הביקורת שאולי נשמעת על הקיבוץ בצורה כזו או אחרת, ביסודו של דבר, זה איזשהו ניסיון אנושי חסר תקדים, שלמרות כל התהפוכות והשינויים עדיין מתקיים, ואנחנו מדברים עכשיו על בעצם כבר 114 שנים מאז שקם הקיבוץ הראשון, היו לקיבוץ, הייתי אומרת, במידה מסוימת, תפיסות אוטופיות לגבי הקשר בין האנשים ואולי גם השפעה על התנהלות החברה בכלל, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ככה קצת יותר ממרחק ותוך התבוננות חברתית, אנושית וכן הלאה, היו ברעיון הקיבוצי דרישות שבמידה מסוימת מנוגדות לטבע האדם. גם העניין הזה של רכוש פרטי, של היעדר כל רכוש פרטי, וכמובן העניין הזה של הלינה המשותפת, שכפי שאמרתי, הוא נולד כתוצאה מקורח, אחר כך פיתחו על זה טילי טילים של רעיונות חינוכיים, פדגוגיים, ישנו מילק שמואל גולן מקיבוץ משמר העמק, שפיתח את התפיסה הזו. ואנחנו רואים שבסופו של דבר, מלמטה, צצה ההתנגדות, אם כי זה לקח הרבה מאוד שנים, עד שהתחילה המעבר ללינה בחדרי ההורים, לינה משפחתית. היו כמה קיבוצים בודדים שעשו את זה לכל אורך הדרך, למשל אין חרוד, קיבוץ של טבנקין, תמיד הייתה שם לינה משפחתית, אבל התהליכים, אם אני אספר רגע מהניסיון שלי בקיבוץ להב, אז מה שקרה, בהתחלה שבאנו לשם, האם והתינוק, התינוקת, היו מגיעים מבית החולים לבית הילדים, לבית התינוקות. ובלי הטלפונים הסלולריים וכן הלאה, היה מין קווים של טלפון שמתקשרים כדי להעיר את האמא, אם התינוק בוכה וצריך לבוא להעניק אותו. לאחר כמה שנים עברו לדבר אחר, שמבית החולים עוברים לחדר ההורים, ואחרי חצי שנה עוברים לבית התינוקות. והרבה אמהות אמרו שזה היה להם עוד יותר קשה, כי בכל זאת כבר התרגלו לסיטואציה שהתינוק איתם ופתאום צריך. עכשיו, כשבודקים את מידת המרוצות, כמה אנשים היו מרוצים, אז מובן שישנה ביקורת רבה על החינוך, על הלינה המשותפת, החינוך המשותף, גם מצד ילדים שגודלו בדרך הזו וגם מצד אמהות, ויש עכשיו באמת יצאו כמה וכמה ספרים של עדויות וכן הלאה, אבל מצד שני גם יש אנשים שזוכרים את התקופה הזו לטובה, וגם זה תלוי באיזה גיל, כלומר יש גילאים שהילדים אהבו את העניין הזה של להיות ביחד ולא להיות עם ההורים, והיו גילים שזה היה כמובן קשה, וניסיונות של ילדים לפעמים ללכת לחדר ההורים באמצע הלילה, והחזירו אותם וכן הלאה. עכשיו אני אומרת ברמה האישית שלי, שאני עזבתי את הקיבוץ, איך אומרים, אז מישהו אומר, אני כאן בגלל אשתי, אז אני עזבתי את הקיבוץ בגלל בעלי, אבל אני תמיד אומרת שאני יכולתי לראות את עצמי כחברת קיבוץ לאורך שנים, לא הייתי, גם לא הרגשתי שהקיבוץ היה חוסם אותי באיזושהי צורה לגבי ההתפתחות שלי, אבל הילדים שלי נולדו אחרי שעזבנו את הקיבוץ, כן. ואני בכנות אומרת, אני לא יודעת איך הייתי עומדת בניסיון הזה. בכל אופן, הדברים התחילו להבשיל, ובסופו של דבר, אפרופו אנחנו מדברים על מלחמות, אז מה שסיים סופית את הנושא של הלינה המשותפת, זה הייתה מלחמת המפרץ ב-1991, שהיה ברור שההורים רוצים שהילדים יהיו איתם בבית, במצבים כאלה, ובסופו של דבר, הייתי אומרת שהרעיון הזה של באמת של הלינה המשותפת, של ניתוק בין הילדים להורים, הוא הייתי אפילו בזהירות, אומרת, איזשהו היבריס כזה, של, 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 לשנות סדרי בראשית. ושוב, זה מוכיח את אחת התכונות הבסיסיות של הקיבוץ, היכולת להתאים את עצמו למצבים משתנים, וזה גם הוכחה נוספת לתזה שלי, או לטענה שלי, שהקיבוץ וההתפתחות שלו הם במידה רבה תוצאה של נסיבות, ושל, ולא של אידיאולוגיה, כמו שאומרים, ההוויה קובעת את התודעה.
בהחלט.
אני רוצה לשאול, את בוודאי מכירה את השיר בלדה לעוזב קיבוץ, נכון? הייתה באמת תקופה ש... כאילו, אני אותה מה את זה באמת במרכאות כפולות, היותר מוצלחים, היותר יזמנים מבני חברי הקיבוץ, בוודאי יותר מבני הדור השני, מאשר מבני הדור הראשון, אולי אפילו הדור השלישי, עזבו את הקיבוץ, ועשו חיל בהרבה מאוד תחומים אחרים, בחיים הכלכליים, בחיים התרבותיים, הפוליטיים, וכדומה. עכשיו, האבסורד באיזשהו מקום הוא שכל אחד כמעט מעוזבי הקיבוץ האלה מזכיר את היותו בן או בת קיבוץ כאבן פינה באישיות שלו, בהבנה שלו, בהצלחה שלו וכדומה. בדיוק היה הסרט לפני כמה שבועות עם אילן שילוח למשל. ואני באה ושואלת, חצי אומרת, שבסופו של דבר הקיבוץ השאיר משהו על ההוויה הישראלית כמכוות אש, שאין בה כיוון החיובי ואין בה כיוון השלילי. מפני שמצד אחד יש פה איזושהי גאוות יחידה, מצד שני אלה אנשים שהחליטו שזה לא טוב בשבילם, ומהצד השלישי, אם אפשר לומר, של המטבע בצורה אבסורדית, יש לנו גם את הקיבוצים כמוקד ל... ביקורת חברתית מאוד חזקה, תראו מה קרה עם הנחל.
וואי, תמי, את נותנת לי פתח להרצאה של שעה.
בדקות האחרונות, כן.
אז אני רק רוצה שתדברי על הדואליות ביחד של כלל החברה הישראלית לתופעת הקיבוץ.
תראו, קודם כל, הקיבוץ הוא חוויה של הרבה מאוד ישראלים, גם של אמריקאים או אירופאים שהגיעו כמתנדבים. זאת אומרת, זה שהאחוז של הקיבוצים היום זה 2% מכלל האוכלוסייה, והמקסימום היה 7.5%, אבל צריך לזכור שעברו את הקיבוץ אנשים שהגיעו במסגרת עליית הנוער, וחברת הנוער, וגרעינים, ואנשים וילדי חוץ וכן הלאה. זאת אומרת, יש ציבור מאוד גדול של ישראלים, שהקיבוץ הוא חלק מצריבת ה... תודעה שלהם והאישיות שלהם, והם, רבים מהם נושאים את זה כזיכרון טוב ונוסטלגי, וכמובן יש גם כאלה ש, את אומרת מכוות אש, אבל מכוות אש יכולה להיות כמובן לטובה ולרעה. אבל התופעה הזו של העניין של העזיבה של כאילו שהטובים עזבו, הדברים האלה במידה רבה השתנו כתוצאה ממה שקראתי לזה, המהפכה התעשייתית והיכולת להביא לכלל ביטוי את הכישרונות בתחומים כלכליים בתוך הקיבוץ. בנוסף לכך, הנושא הזה של השכלה הגבוהה. למשל, אני כחברת קיבוץ צעירה, הקיבוץ שלח אותי ללמוד, לעשות את התואר הראשון, וזה היה די יוצא דופן, אבל היום חברי קיבוצים הם בעלי השכלה גבוהה, והם מוצאים לעצמם ערוצים לבטא את היכולות שלהם בקיבוץ, בכלכלה של הקיבוץ, ובפעילויות נוספות גם מחוץ לקיבוץ. כלומר, התופעה הזו של מה שנקרא כאילו הגירה שלילית בקיבוץ, אני חושבת שכיום היא פחותה ממה שהייתה בעבר, כשבעצם הקיבוץ לא הציע הרבה אפשרויות להתפתחות כלכלית, ניהולית, וגם אינטלקטואלית, והיום, איך אומרים, אין חוסמים שור בדישו, כל אדם יכול להתפתח בקיבוץ לא פחות טוב מה ש... במקומות אחרים. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם מזה, שיש אנשים שיש בליבם על הקיבוץ, אם כתוצאה מניסיון אישי, שהיה להם קשה בתקופה שהם היו בקיבוץ, ואם כתוצאה מתחושה שאולי הקיבוץ, למשל, דיברתי על תקופת ראשית המדינה, והיה העניין הזה של חוסר היכולת של הקיבוץ לקלוט חברים, אבל בן גוריון ניסה לשכנע את הקיבוצים, לקחת אנשים כעבודה שכירה. אז היה כאן קונפליקט, מצד אחד, אם לא לוקחים אותם כעבודה שכירה, אז אתם מתנקרים ואתם לא עוזרים להם מבחינה כלכלית, וברגע שהם כן הגיעו כעובדים בעבודה שכירה, אז נותר עניין, אתם מנצלים אותם, ואתם הבוסים והם הפועלים השחורים, כלומר, זה ניצר no win situation, אבל צריך, אם אנחנו כבר לקראת סיום, אז כדי שהתמונה צריכה להיות, הייתי אומרת, מאוזנת. אין ספק, אני לא אוהבת להגיד, תרומתו של הקיבוץ להתפתחות היישוב, להקמת המדינה, היא גדולה, וכמעט אפשר להגיד שאי אפשר לתאר את ההתפתחויות האלה בלעדיו. יחד עם זה, צריך גם למתוח ביקורת, כל הנושא שבכלל אנחנו לא נעסוק בו, אבל אחד הדברים שאני טוענת, שהקיבוץ, בגלל ההתבדלות שלו ויצירת יחידות כלכליות נפרדות, בעצם מנע את התפתחותו של שמאל ציוני אמיתי, שהיה צריך להיות מבוסס על הקיבוץ ועל הפרולטריון העירוני וכן הלאה, והדברים לא קרו בגלל ניגודי אינטרסים מובנים. ואם לסיים בכל זאת בנימה, הייתי אומרת מאוזנת, אבל עם נשמה, ומה שקורה בזמן האחרון מוכיח את עצמו, וגם מה שהיה להבדיל בתקופת הקורונה, כחברה שיש בה סולידריות ועזרה הדדית, והתחשבות ועזרה, עכשיו אנחנו רואים שקיבוץ עוזר לקיבוץ, אלה תופעות שהן מבורכות, ותרומתן עדיין נמשכת, למרות העובדה שהרבה מהמאפיינים של הקיבוץ דהו במשך השנים.
תודה רבה אביבה, אני חושב שבאמת פרסת את המאה ומשהו שנים האלה של הקיבוץ, תוך הצגה בדיוק של מה שזה, אני חושב שאין לי ספק שהקיבוץ, ולי אין ספק שהוא קיבוץ הוא באמת אחת מהמצאות המרשימות ביותר של מדינת ישראל.
של הציונות.
נכון, של הציונות. וכמו כל המצאה, ואנחנו מלמדים חדשנות ועל סטארט-אפים, זה מלווה בדברים שאינם מוצלחים. אי אפשר לעשות משהו עתידני וחדש באמת, בלי לנסות, ואי אפשר לנסות בלי לטעות. והקושי הוא פה שבאמת הטעויות היו בהוויה של אנשים, במה שקורה בפנים, בתוך הבית פנימה. גם אני עם זוג הורים שעברו דרך הקיבוץ, ויודעים, ידעו להעריך את הטוב שהם קיבלו, וידעו גם להסביר מדוע הם המשיכו הלאה. אבל אני מסתכל היום כישראלי על הקיבוץ בגאווה, כי יצירה מרשימה, יצירה שהשפיעה על ההוויה שלנו, על הרבה מהדברים הטובים, על האופן שבו גם לקחו את הדברים הטובים מהקיבוץ וממשו אותם באופן מדינתי, ופתאום לקחו מהקיבוץ חלק מהדברים שהיו חזקים אצלו ונתנו אותו לכל המדינה, דברים שבעשורים האחרונים אנחנו מאבדים. באמת תמונה מרתקת.
על קצה המזלג.
ועל קצה המזלג. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.